אני רוצה להתחיל, זאת אומרת, להתחיל ולסיים את הסוגיה של קווי, שאנחנו עוד באמצע שלה, אני רק אעשה מיוט כדי שלא יהיו פה רעשים. אוקיי, אז קודם כל תמצית של מה ראינו בעצם. ראינו שיש כמה שיטות כבר בגמרא עצמה, תנאים והמוראים, בהבנת הסטטוס ההלכתי של קווי. רשב"ג טוען שאין בכלל ספק, שזה בהמה. אבל לרוב הדעות, קווי זה איזה בעל חיים שחכמים הסתפקו או לא הכריעו לגביו, שהוא ספק חיה, ספק בהמה. לגבי מהות הספק, ראינו שני כיוונים שמתחלקים לעוד כמה. או שזה מדובר בספק עובדתי, או שמדובר בספק הלכתי. ספק עובדתי זה בעצם ספק מי זה הקווי הזה. הספקות ההלכתיים נגזרים מהספק העובדתי, אבל קודם כל יש בכלל, אנחנו לא יודעים מה טיבו של הברנש הזה, האם הוא חיה או שהוא בהמה. עכשיו, ראינו שלושה כיוונים תחת העניין הזה של הספק העובדתי. תוספות הבין שיש ספק בגלל שלקווי יש סימנים של בהמה ושל חיה, כמו אנדרוגינוס. אז כיוון שכך, אנחנו לא יודעים לאן לסווג אותו, אם תחת חיה או תחת בהמה, אנחנו מסופקים בגלל הסימנים שלו. נכון שזה תאיש שבא על צביעה מבחינת המוצא שלו, אבל מה שמעורר את הספק לפי תוספות נראה שזה לא המוצא, אלא התוצאות. בגלל המוצא המעורב הזה יש לו סימנים מעורבים, ומה שמעורר את הספק זה הסימנים. שיטה נוספת, זה הרמב"ן שנראה להלן, והפלייטי בעצם גם משתמע ממנו ככה, ראינו אותו בסוגיית חצי שיעור, שבלי קשר לסימנים, נניח אפילו שאין לו שום סימנים לכלי הזה, אבל עצם העובדה שיש לו מוצא מעורב, זה תערובת של ההורים שלו, הם תערובת של חיה ובהמה, אז יש אצלנו ספק איך לסווג אותו. בלי קשר עכשיו לסימנים שכרגע יש בו פיזית, מי שבא מחיה הוא חיה, מי שבא מבהמה הוא בהמה. זה הגיע משניהם, אנחנו לא יודעים, גם אילו לא היו לו סימנים. אנחנו בספק לאיפה משפחתית, כן, לאיפה לשייך אותו. בעצם הוא איזשהו יצור כלאיים כזה, כן? אפשר לומר שיש פה איזשהו מעמד של זה וזה גורם. יש פה שני דברים שבעצם יצרו את הקווי הזה, שני גורמים, השאלה איך אנחנו, מה היחס בינו לבין כל אחד מהגורמים האלה. אני מזכיר לכם שהפלייטי שהבאנו בסוגיית חצי שיעור, ראה את הקווי כחצי שיעור באיכות. זאת אומרת שהחלב של הקווי הוא בעצם חלב של חיה חלקית, כי הוא חלב של משהו שהוא בא מחיה ובא מבהמה, אבל יש בו משהו מחיה ויש בו משהו מבהמה, אז כיוון שכך בעצם הוא תערובת של חיה ושל בהמה בגלל המוצא שלו, גם מישהו בא ממנו. וזה בבירור לא הבעיה של הסימנים, כמו שתוספות אומר, אלא של המוצא. האפשרות השלישית זה לומר שקווי הוא גם חיה וגם בהמה. במובן מסוים אין פה בכלל ספק. הוא גם חיה וגם בהמה. כמובן, עכשיו צריך לדון מה עושים איתו. וכאן עולות כמה אפשרויות. אפשר היה לומר שבגלל שבהרבה הלכות אנחנו מחלקים הרי בין חיה לבין בהמה, כיסוי אדם וכל מיני דברים כאלה, כלב, כיסוי אדם וכדומה, אז חכמים התלבטו, כן, ולא הכריעו אם לשייך אותו לחיה או לשייך אותו לבהמה, אבל לא בגלל שהוא ספק חיה, ספק בהמה, הוא, אנחנו יודעים מה הוא, זה בריאה בפני עצמה, אבל מבחינת הדינים, אנחנו לא יודעים האם לשייך אותו לאגף של דיני החיה, או לאגף של דיני הבהמה, כי התורה לא אמרה מה דינו של הסוג השלישי הזה, ולכן יש מקום לומר שעדיין יש פה ספק, אבל הספק הוא לא ספק במציאות, במציאות אנחנו יודעים מי זה הקווי, זה ספק בדין. השאלה האם על הקווי הזה שאנחנו יודעים מי הוא, חל דין של חיה או דין של בהמה, הספק הוא לא בשאלה מי הוא הקווי, אלא הספק הוא הלכתי, איזה הלכות להכיל עליו, אוקיי? לכן זה בעצם ספק, ספק בדין. אחת. אוקיי. אפשרות שנייה, זה שבאמת אין פה בכלל ספק גם במישור ההלכתי. זה עקבי הוא בעצם יצור שאנחנו יודעים בדיוק מי הוא, אין לנו ספק לא עובדתית ולא הלכתית, אלא יש לו את שני הדינים. יש לו את הדין של חיה ודין של בהמה. מה אמרה הגמרא שחכמים לא הכריעו לגביו? אין הכוונה שהם היו בספק. להפך, חכמים השאירו את עקבי במעמד ה... גם חיה וגם בהמה, ולא, בחרו לא להכריע לסווג אותו תחת חיה, או לסווג אותו תחת בהמה. הם בחרו לא להכריע, זאת אומרת, והשאירו אותו במצבו הידוע. לא ספק, זה ודאי. גם חיה וגם בהמה. בזה אני רוצה טיפה, להרחיב. בעצם, הסטטוס המוזר הזה, הוא משהו שדומה קצת לחציה שפחה, חציה בת חורין. חציה שפחה, חציה בת חורין, זה בעצם מצב שבו, חציה שפחה, חציה בת חורין, זה בעצם אישה שיש לה סטטוס מעורב, שהיא גם שפחה וגם בת חורין. למשל, היה בשותפות של שני אנשים, בתור שפחה, ואחד משניהם, שחרר את חלקו. אז עכשיו, החצי שהיה שייך לו הוא בת חורין, וחצי אחר שלה הוא שפחה. באישה מהסוג הזה אין שום ספק. אין לנו ספק מה הסטטוס שלה, אנחנו יודעים בדיוק מה הסטטוס שלה. זה גם לא ספק הלכתי. זה ודאות. זה ודאות שיש בה תערובת של שפחה ובת חורין ביחד. לדברים כאלה לפעמים קוראים ספק, כמו שנראה עוד מעט. אולי אני אביא עוד דוגמה או שתיים. דוגמה נוספת, יש האור שמח, כותב על הרמב״ם בהלכות עבודת יום הכיפורים, הרמב״ם כותב שם, הרי העבודה ביום הכיפורים מוטלת על כהן גדול, כן? כהן גדול צריך לעשות את העבודה. בשאר השנה העבודה נעשית בכהן אדיוט. מה קורה כאשר יום כיפור חל בשבת, וצריך להביא מוספי שבת? חוץ מקורבנות עבודת היום, של יום כיפור, צריך להביא מוספי שבת. מי הוא הכהן שמביא את מוספי השבת? אז הרמב״ם כותב שהכהן גדול. זאת כהן גדול עושה את כל העבודה באותו יום, כולל מוספי השבת. השואל, אור שמח, למה? הרי המוספי השבת באים בגלל השבת שביום הזה, לא בגלל היום כיפור. והעבודה של שבת היא בכהן אדיוט, היא לא בכהן גדול. למה גם את מוספי השבת צריך להביא הכהן הגדול? אז הוא אומר, האור שמח, שיום כיפור שחל בשבת, זה בעצם יום מסוג, זה לא תערובת של שבת ויום כיפור, אני מנסח את זה בשפה שלי, זה מיזוג של שבת ויום כיפור שהתמזגו ליצור חדש, שיש בו מימד של שבת ומימד של יום כיפור. עכשיו לגבי כל אחד מהדינים, של אותו יום, אנחנו צריכים להכריע מה הדין. זה כמו שבת, כמו יום כיפור, אבל אחרי שהכרענו, ההכרעה הזאת היא ודאית, היא לא מספק. יש ביום כזה גם מדיני שבת, וגם מדיני יום כיפור. ולכן, כל הקורבנות שמובעים באותו יום, כולל מוספי השבת שמובעים באותו יום, הם בעצם עבודה של היום הזה. היום הזה קרוי יום כיפור שחל בשבת. והיום הזה, עבודתו היא בכהן גדול, לא בכהן גדול. זאת אומרת, לעניין האם צריך להביא מוספי שבת, הכרענו שכן, יש פה מימד של שבת. לעניין השאלה האם העבודה היא בכהן גדול, הכרענו שכן, יש בו מימד של יום כיפור. אבל זה לא שאת מוספי השבת נעשה בכהן אדיוט, ואת עבודת יום כיפור נעשה בכהן גדול. ברגע שהכרענו שמביאים מוספי שבת, מביאים מוספי שבת. עכשיו המוספים האלה הם מוספים של יום כיפור שחל בשבת, לא מוספי שבת. אין פה שבת עכשיו, יש פה יום כיפור שחל בשבת, זה יום אחד. זה לא התחה של שני ימים שונים, או זה כן התחה בתף חף, כן? זה התחה שלהם ויצירת יום חדש. אבל עכשיו זה יום אחד. אם העבודה שלו זה בכהן גדול, אז כל העבודה של היום הזה היא בכהן גדול. כבר אנחנו לא זוכרים מאיפה הגיע כל מרכיב בעבודתו של היום הזה. ההשלכה שהוא מביא, הוא שמח, זה מה קורה למשל, זה נוגע לחלק הבא של השיעור, כשנדון על דיני חינוך. מה קורה? עם מישהו שאוכל ביום כיפור שחל בשבת, האם הוא צריך לעשות קידוש? מישהו שאוכל בגלל שהוא חולה, נגיד, קטן אם תרצו, האם הוא צריך לעשות קידוש? אז האור שמח טוען שלא. למה? הרי מדין שבת שבזה אני חייב בקידוש. יותר מזה, יש מהפוסקים שרצו לטעון שאפילו יום כיפור שלא חל בשבת. אם יש חולה שצריך לאכול, הוא צריך לעשות קידוש, כי יום כיפור הוא מועד ככל מועד אחר. אך אנחנו לא מקדשים בו בגלל שלא אוכלים. הקידוש נעשה על האוכל, אבל מישהו שכן אוכל, כי הוא חולה, אז חוזר אליו החיוב של, של, של עשיית קידוש, כמו בכל מועד אחר. אבל לא שמח מדבר על יום כיפור שחל בשבת, יום כיפור עצמו כנראה פשיטה לו, שלא מוגדר לגביו קידוש. אבל יום כיפור שחל בשבת, הוא אומר, אתה חייב בקידוש, אבל אתה חייב בקידוש מצד השבת שבזה, אוקיי? אז עכשיו מה? אז אם אתה... כן, אם אתה חולה שאוכל, לכאורה, אתה צריך לעשות קידוש, כיוון שיש את השבת שבזה. האור שמח טוען שלא. כיוון שזה יום כיפור שחל בשבת, על היום הזה לא מוגדר קידוש. כמו שביום כיפור רגיל לא מוגדר קידוש. ממילא, גם מי שאוכל לא עושה קידוש. זה לא הרכבה של שבת ויום כיפור, שבשבת אין קידוש, ביום כיפור אין קידוש, ובשבת יש קידוש, ומי שאוכל, אנחנו לא אוכלים כמובן בגלל הצד יום כיפור שבזה, אבל אם מישהו חולה אז הוא אוכל, ברגע שהוא אוכל, אז מצד השבת שבזה, הוא חייב לעשות קידוש. אומר האור שמח, מה פתאום? זה לא הרכבה של שבת ויום כיפור, זה יום מסוג שלישי, יום כיפור שחל בשבת. עכשיו, ביום הזה צריך לדון בכל דין לגופו, אבל האור שמח מניח, שביום כזה בעצם יש לו אופי של יום כיפור לעניין הקידוש, ולכן לא מוגדר שם קידוש. ממילא גם, אנחנו, מה שאנחנו לא עושים קידוש, זה לא סתם כי אנחנו לא אוכלים. אין דין קידוש ביום כזה. לכן גם מי שכן אוכל, כמו מי שחולה, אז צריך, לא צריך לעשות קידוש ביום כזה, כי אין, ביום הזה אין קידוש. מאמר מוסגר, זה מוזכרתי, פשוט זה קשור קצת לסוגיה הבאה שנדבר עליו, חינוך. על אבני נזר מסופר, כשהוא היה ילד קטן, אז אבא שלו שלח אותו לאכול מהבית כנסת, כן, ביום כיפור בבוקר. כשהוא חזר, אז אבא שלו שואל אותו, תגיד, עשית קידוש? מה פתאום, יום כיפור. מה זאת אומרת? אתה צריך לעשות קידוש, אתה אוכל, אנחנו לא עושים קידוש כי אנחנו לא אוכלים, בדיוק הסברה הזאת, אבל אתה אוכל. אז הוא, אבני נזר, ענה לו תשובה מבריקה. הוא אומר לו, לא כמו שאני, מה שהאור שמח אמר, הוא אומר, גם לשיטה שחולקת על האור שמח, אני לא צריך לעשות קידוש. קטן זה לא כמו חולה. למה? כי הרי כל מה שקטן חייב לעשות קידוש, זה בגלל דין חינוך, כדי שידע מה לעשות כשהוא גדול. אבל כשהוא גדול הוא לא ילך לאכול. אז כשהוא קטן והוא הולך לאכול, הוא לא צריך לעשות קידוש, כי החיוב הוא לא על מה שהוא עושה כרגע, רק כדי לחנך אותו, מה לעשות כשהוא יהיה גדול, כשהוא יהיה גדול הוא לא יאכל, מילא לא יצטרך לעשות קידוש. אפשר להתפלפל ולהגיד שצריך לחנך אותו, שאם הוא יהיה חולה ויאכל, אז הוא יצטרך לעשות קידוש. טוב, אז זה כבר תלוי במחלוקת שראינו קודם. אבל התשובה הזאת של אבני נזר, היא תשובה שהולכת, לא במישור שאני אמרתי קודם. כנראה, אם מה שאני אמרתי קודם, נכון, אז הוא היה, לפי האור שמח, הוא היה צריך לענות, מה אתה רוצה? ביום כיפור בכלל לא מוגדר קידוש. גם אם אני הייתי גדול, והייתי אוכל, אני לא צריך לעשות קידוש. הוא מניח נגד האור שמח, שביום כיפור כן מוגדר קידוש. אנחנו לא מקדשים כי אנחנו לא אוכלים. לשיטתו, למשל, גדול שהיה אוכל כי הוא חולה, באמת היה צריך לעשות קידוש. הקטן שאוכל לא צריך לעשות קידוש, כי החיוב קידוש על קטן, הוא רק חינוך כדי לדעת מה לעשות כשהוא יהיה גדול. והוא כשהוא יהיה גדול, הוא לא יוכל. אבל חולה שאוכל ביום כיפור, אפילו יום כיפור רגיל, לא יום כיפור בשבת. הוא צריך לעשות קידוש. זה מה שיוצא. טוב, אז זה רק במאמר מוסגר, תזכרו את זה לחלק השני של השיעור, כשנגיע לדין חינוך. אז הטענה בעצם, זה שאני חוזר לקבי, יכול להיות שיש תפיסה בקבי, שהוא גם חיה וגם בהמה, אולי זאת המשמעות של בריאה בפני עצמה, שראינו אצלנו בסופיה, נראה את זה עוד מעט, אבל זה גם חיה וגם בהמה, ולמעשה, אין פה אפילו ספק, לא רק שאין פה ספק עובדתי, שזה ברור, זה מה שאמרנו קודם בשיטת הרמב״ם, אלא שיכול להיות שאין פה גם ספק הלכתי, כי אם אין פה ספק עובדתי, הוא גם חייב וגם בהמה, היה מקום לומר שיש פה עדיין ספק על הדין, האם יש עליו דין של חיה או דין של בהמה, ויש אפשרות להגיד, מה פתאום, אין פה שום ספק, יש עליו גם דיני חיה וגם דיני בהמה, כל דבר לגופו. מה עושים במצב כזה, שיש עליו גם דיני חיה וגם דיני בהמה? זה כמו חציה שפחה, חציה בת חורין. נגיד, האם מותר לה להינשא לישראל? תשובה היא שאסור, למה? מצד השפחה שבה אסור לה. מצד הבת חורין שבה מותר לה, אבל היא לא חייבת, רק מותר, נכון? מצד השפחה שבה אסור. אז מי גובר? גובר האיסור. למה? כי היתר אין לו שום מעמד, היתר מותר לך שכן ומותר לך שלא, אבל מצד השפחה זה אסור. לכן ברור שהדין של השפחה פה הוא הדומיננטי, הדין של הבת חורין זה רצסיבי, נכון? הוא בעצם לא, הוא לא משפיע פה, הוא רק, זה רק היתר, אין איסור. בהלכה בכלל, כשאנחנו מדברים על היתר בהלכה, היתר פירושו היעדר דין, זה נקרא היתר. דין זה או חובה או איסור. זה מצב שבו יש דין על האדם או על הסיטואציה או על החפץ, או שחייבים לעשות משהו או שאסור לעשות משהו. זה נקרא שיש דין. היתר פירושו שאתה יכול לעשות, אתה יכול שלא לעשות, כלומר אין דין, נכון? אז אם חציה שפחה, חציה בת חורין, מצד השפחה שבה אסור לה להינשא לישראל, זה נקרא שיש עליה דין מצד השפחה שבה, נכון? הדין הוא איסור, איסור להינשא לישראל. מצד הבת חורין, אין עליה דין, מותר לה להינשא לישראל, ומותר גם שלא, אין דין, נכון? אז אם מצד החצי שפחה יש דין, ומצד הבת חורין אין דין, אז התוצאה בסוף היא הדין הישי, ההיעדר לא משפיע כלום. ולכן אסור לה להינשא לישראל, אוקיי? אבל גם לשפחה, באופן עקרוני אסור להינשא, כי, לא לשפחה, לעבד, כי מצד הבת חורין שבה אסור לה, ומצד השפחה מותר, אבל הפעם דווקא מצד הבת חורין יש עליה דין, מצד השפחה אין עליה דין, אז לכן איפה שיש את הדין, זה תמיד הדומיננטי, הוא תמיד קובע, אוקיי? האם מצב כזה לדעתכם נקרא מצב של ספק? אתם רואים שיש דינים מסוימים שנוהגים בה כשפחה, ויש דינים אחרים שנוהגים בה כבת חורין. האם נכון להתייחס לסיטואציה כזאת כמצב של ספק? מה אתם אומרים?
לא ספק, האם גם הדינים האלה וגם הדינים האלה?
אין פה שום ספק. אין פה שום ספק. נכון שלפעמים רואים אותה כשפחה ולפעמים רואים אותה כבת חורין, כי האמת היא שהיא שניהם, לא מספק. זה מאוד דומה לדיני ספקות, לכן לפעמים יש, תראו בראשונים ובאחרונים, שמשתמשים בביטוי כאילו שזה מצב של ספק. כי תמיד הולכים לחומרה, הולכים לחומרה כשפחה ולחומרה כבת חורין. וזה ממש כמו דיני ספקות שספק הדאורייתא לחומרה. אבל זה לא באמת מצב של ספק. איפה תהיה הנפקמינה? בואו נראה לכם את הנפקמינה. מה קורה כשיש דין דרבנן, שמצד שפחה נגיד אסור לה, ומצד בת חורין אין איסור, מותר. אנחנו נלך לכולה, כי זה ספק דרבנן לכולה. לא, אנחנו נלך לחומרה. למה? כי זה לא ספק. מצד השפחה אני אסור, היא אסורה, אז כיוון שכך חל עליה איסור, גם אם הוא איסור דרבנן. מצד הבת חורין אין איסור, אז אין בעיה, אבל מצד השפחה יש. אז האיסור בסופו של דבר קיים, גם אם אנחנו מדברים על איסור דרבנן. לכן זה לא קשור לדיני ספקות, זה מחדד את העובדה שההכרעה המעורבת הזאת לא קשורה לדיני ספקות, אלא זה גם זה וגם זה, זה לא ספק אולי זה, אולי זה, וזה שניהם. נכון שהדינים יוצאים דומים לדיני ספקות, אבל גם זה לא לגמרי. אם זה היה דיני ספקות, אז בדרבנן היינו הולכים לכולה. אבל זה לא דיני ספקות, זה גם וגם. לכן גם מדרבנן אנחנו הולכים לחומרה. זה לא לחומרה, אלא הולכים אחרי מה שהדין הפוזיטיבי. תמיד יש דין פוזיטיבי ודין נגטיבי. הדין הפוזיטיבי יגבר. מכירים את הבדיחה הישיבתית? כן, האם בכל מצב תמיד, כאשר אנחנו נהיה במצב מעורב כזה, תמיד נוכל להכריע? ותמיד אחד הדינים יהיה פוזיטיבי והשני יהיה נגטיבי, או שיכול להיות מצב של שני דינים פוזיטיביים, ואז אנחנו בפלונטר. יכולים להיות מצבים ששני הדינים פוזיטיביים. לדוגמה, אתם מכירים את הגמרא בכתובות, בסוף פרק ראשון, הגמרא מדברת שם על מי שמצא תינוק מושלך ברחוב. עכשיו אנחנו מסתפקים לגביו האם הוא גוי או יהודי. הגמרא אומרת שהולכים לפי הסביבה. אם מצא את זה בעיר שהוא בא יהודים, אנחנו פוסקים שהוא יהודי. אם העיר זה הוא בא גויים, אנחנו פוסקים שהוא גוי. אוקיי? שואלת הגמרא מה עם מחצה על מחצה? מה קורה בעיר שיש בה? חצי גויים, חצי יהודים. שאלות רבי ירמיה. אז אומרת הגמרא, אז זה ספק. נוגעים פה דיני ספקות. אז שואלים, כן, אז כל דבר לחומה, כן, האם מפקחים עליו את הגל, האם מפרנסים אותו, כל מיני דברים עשו בזה. עכשיו שואלים העולם, מה התינוק המחצה על מחצה הזה יעשה לגבי לימוד תורה? אותו דבר אגב שמירת שבת. לימוד תורה ושמירת שבת זה דינים מאוד מיוחדים, למה? כי הגויים לא רק שהם לא מצווים בהם, אסור להם. אסור להם לשמור שבת ואסור להם ללמוד תורה. מאורסה, כן, זה שלנו, זה גזל, אם הם לוקחים את זה. עכשיו פה יש בעיה, למה? כי על הצד שהוא יהודי, הוא חייב ללמוד תורה. על הצד שהוא גוי, זה לא רק שהוא לא חייב. אם הוא היה רק לא חייב, הייתי אומר לו לחומרה, תלמד. מצד היהודי שבך תלמד. אבל לא, אם הוא גוי, אז אסור לו. אז איך להכריע ספק כזה? מצד היהודי הוא חייב, מצד הגוי אסור לו. אז איך להכריע? אז הבדיחה בישיבות היא שידבר בלימוד. כן, זה הביטול תורה הישיבתי. מדברים בלימוד כזה, יש לנו הצדקה שאנחנו לא מתבטלים, אבל אתם יודעים, לא מתאמצים מדי בלימוד. ככה מעלים הגיגים. אז זה הבדיחה הישיבתית, אבל לענייננו זה באמת סיטואציה מעניינת, כי זאת סיטואציה שבה יש דין פוזיטיבי לשני הצדדים. לגבי לימוד תורה, זה לא דין והיעדר דין, אלא זה דין ואנטי דין. היהודי חייב ולגוי אסור. בדרך כלל, אם אחד חייב, אז השני מותר. לאחד אסור, אז השני מותר. אז אחד מהם הוא דין ישיב, והשני הוא דין של היעדר. אחד פוזיטיבי, אחד נגטיבי. בסיטואציה הזאת, יש פה שני דינים ששניהם פוזיטיביים. פוזיטיביים במובן שהם דין, כי אחד מהם כמובן הוא דין שאוסר, ואחד מהם הוא דין שמחייב. אבל שניהם זה דינים פוזיטיביים, במובן הזה שחלים שם דינים. אוקיי? מה עושים מצב כזה? אין מה לעשות מצב כזה. לא יודע מה לעשות מצב כזה. אז לכן גם בהקשר שלנו, נגיד עם הקבי או חצי השבחה, חצי הבת חורין, זה לא אומר שבכל סיטואציה שתבוא לפנינו, תמיד נוכל להכריע. יכול להיות שתהיה סיטואציה שבה לשני הצדדים יהיו דינים פוזיטיביים, סותרים, זה לא שיהיה דין בהיעדר דין, ולשניהם יהיו דינים, ואז באמת יהיה לנו בעיה, מה לעשות עם הקבי? נגיד למשל, אם בכיסוי אדם, נגיד כיסוי אדם בשבת, בסדר? אז כיסוי אדם בשבת, אז מצד החיה שבו, הוא חייב כיסוי אדם, נכון? ולכן עושים את זה גם בשבת. מצד הבהמה שבו, הוא לא חייב בכיסוי אדם, ולכן אסור לעשות את זה בשבת. לא רק שלא חייבים, אסור. אז פה יש בעיה עם דיני ספקות, אוקיי? אז בסדר, אבל אנחנו לא חייבים לפתור את כל הבעיות, אז זה הסטטוס של הקבי. אני אביא לכם אולי עוד דוגמאות לסיטואציה הזאת, שאני קורא לה, קוראים לה בישיבות, קוראים לה ספק ודאי, ולא ודאי ספק. יש דוגמה אחרת, למשל, רב שמעון שקופ כותב, שאם נגיד אדם גירש אישה בתנאי, שהיא לא תשתה יין 10 שנים, אוקיי? מה הסטטוס שלה ב10 שנים האלה? אז רב שמעון שקופ רוצה לטעון שהסטטוס שלה זה שהיא גם גרושה וגם אשת איש. עד שיתברר אם יתקיים התנאי או לא יתקיים התנאי, ואז פונקציית הגל הקוונטית הזאת תקרוס. אבל בינתיים אנחנו בסופר פוזיציה, היא גם גרושה וגם אשת איש. נפקא מינות, מצד הגרושה שבה היא אסורה לכהן, מצד האשת איש שבה היא אסורה לכל העולם. אוקיי? בעלה מת, האם היא מותרת לכהן? אלמנה מותרת לכהן אדיוט, אבל על צד שהיא גרושה, אז מה זה משנה שבעלה מת? היא גרושה, היא אסורה לכהן. אבל לסתם אישה, סתם בן אדם מהרחוב, אם בעלה מת, מותר לה להתחתן, כי לגרושה מותר להתחתן, וגם לאלמנה מותר להתחתן. אז פה אנחנו מתייחסים אליה, לעניין בן אדם סתם מתייחסים אליה כאלמנה. לעניין גרושה, לעניין כהן, אנחנו מתייחסים אליה כגרושה. שוב פעם, זה נראה כמו דיני ספקות, תמיד הולכים לחומרה, אוסרים אותה גם על כהן, ואוסרים אותה גם על ישראל. אבל זה לא חומרה, יש את שני הדינים, היא גם אשת איש, וגם גרושה, שני הדברים ביחד. במאמר מוסגר, אני רק אגיד פה, שמילא בחצייה שפחה חצייה בת חורין, אני יכול להבין מה פירוש שזה גם שפחה, וגם אם היא שפחה, היא לא בת חורין, היא בת חורין, היא לא שפחה. לא, אני חצי זה וחצי זה. אבל כאן זה לא חצי חצי. כאן היא גם זה וגם זה, לגמרי. מה זאת אומרת? אם היא אשת איש, אז היא לא גרושה. אם היא גרושה, אז היא לא אשת איש. איך אפשר להגיד שאישה מסוימת היא גם אשת איש, וגם גרושה בו זמנית? זה לא סתירה לוגית. אז על זה כתבתי פעם מאמר, שהוא בסיכום אני נותן אליו לינק, ואמרתי שם ככה, תקעו אותי עם זה בירוחם, כשלימדתי בישיבה בירוחם, אז למדנו את סוגיית תנאים, ואמרתי להם את הסברה הזאת של רב שמעון שקופ, שעד התקיימות או התבטלות התנאי, האישה היא בסטטוס כפול, היא גם אשת איש וגם גרושה בו זמנית. שאלו אותי מה זאת אומרת, אם אשת איש היא לא גרושה, אם היא גרושה היא לא אשת איש. אז אמרתי, שנייה אחת, רק שם. חצי אז מה שאמרתי להם שם, זה שאי אפשר שאישה תהיה גם גרושה וגם אשת איש. זה לא יכול להיות. אבל יכול להיות שתהיה על האישה חלות גרושה וחלות אשת איש. הטענה היא ששאלתי אותם, האם פעם התלבטתי בשאלה, האם יש משהו שאין לו הפך? מה אתם אומרים, יש משהו שאין לו הפך?
ההפך.
מה?
הפך.
ההפך עצמו, נו, ההפך עצמו, אז ההפוך שלו, זה הישר. אז אני בהתחלה הסתובבתי ככה כמה זמן, ולא מצאתי שום דבר שאין לו הפך. באתי לאיזה חבר טוב שאני אהבתי להתפלסף איתו, לא דתי, חברים ותיקים ילדות עוד אחרי זה בצבא, לא משנה. אז הוא אמר לי, מה זאת אומרת? המון דברים אין להם הפך. ליונה אין הפך, לענן אין הפך, לשולחן אין הפך. מה, חסרים דברים שאין להם הפך? אז התחלתי לחשוב, רגע, אז איך לא עליתי על זה לבד? יש כל כך הרבה דברים שאין להם הפך, ואז הבנתי שאני כל הזמן חשבתי על תכונות. תכונות, לכל תכונה יש הפך, אבל לעצמים אין הפך. מה זה הפך של עצם? יכולה להיות תכונה הפוכה, אבל אין היפוך בין עצמים. היפוך זה יחס בין תכונות, לא בין עצמים. יכול להגיד שמלוח זה ההפך ממתוק, אבל מלח זה לא ההפך מסוכר. נכון? מלח וסוכר זה שני דברים שונים, מה זה קשור? מה זה הפך? אין, לא הפך, זה מלח וזה סוכר. הטעם של מלוח הוא הפוך לטעם של מתוק, כי המלוח והמתוק הם מאפיינים, ומלח וסוכר הם עצמים. עכשיו, כשאני אומר שתבשיל הוא גם מלוח וגם מתוק, אני אומר מלוח לגמרי ומתוק לגמרי, אז אמרתי סתירה לוגית, זה שטויות. אבל אם אני אומר שבתבשיל יש גם מלח וגם סוכר, אין עם זה שום בעיה, נכון? אין סתירה להגיד שיש בו מלח וגם יש בו סוכר. הטענה שלי זה אותו דבר באשת איש. להגיד שלאשת איש הזאת יש שתי תכונות הפוכות, היא גם אשת איש וגם גרושה לא יכול להיות. זה סתירה, כי זה תכונות, והתכונות האלה הפוכות אחת לשנייה, אז לא יכול להיות שאישה תהיה גם גרושה וגם אשת איש בו זמנית. אבל יכול להיות שתהיה על האישה חלות גרושה וחלות אשת איש, כי אני טוען שחלות זה סוג של חפץ,
ופוטנציאל.
כאילו סוחבת על, על הגב שלה תרמיל, שקוראים לו חלות גרושה. יש לה עוד תרמיל על הגב, שזה נקרא חלות אשת איש. אז יש עליה שתי חלויות, אין בעיה, כמו שיש בתבשיל מלח וסוכר. אני יכול עכשיו רק לשאול, מה תהיינה ההלכות שנוגעות לאישה הזאת? החשבון לגבי ההלכות, זה החשבון שעשינו קודם. תמיד, בשתי החלויות האלה, גרושה ואשת איש, ההלכות שנובעות מהם, אלה הלכות של היעדר, או הלכות פוזיטיביות. ההלכה הפוזיטיבית תמיד תהיה הדומיננטית. תגיד, אם יש עליה חלות גרושה וחלות אשת איש, ואני שואל אם היא מותרת לכהן, אז מצד חלות הגרושה שבה היא אסורה לכהן, יש עליה דין. מצד חלות האשת איש שלה היא מותרת, אין עם זה שום בעיה. אז בשורה התחתונה היא אסורה. כי הדין זה שהיא אסורה לכהן. יש עוד היעדר דין שהיא מותרת, זה כלום. אוקיי? לעומת זאת, באדם רגיל שהוא לא כהן, היא גם תהיה אסורה. למה? בגלל שמצד האשת איש שבה, היא אסורה לאדם רגיל. מצד הגרושה שבה, היא מותרת לו. האיסור הוא דין, ההיתר הוא היעדר דין. לכן היא תהיה אסורה, מה שאמרתי קודם. ומה שאמרתי קודם, זה החשבון ההלכתי. זאת אומרת, מה יהיו הדינים שחלים על אישה כזאת? אבל מבחינת הסטטוס העובדתי שלה, היא גם זה וגם זה. זאת בעצם הטענה.
יש לה פוטנציאל, אמרנו.
מה?
יש לה פוטנציאל להיות גם אשת איש וגם...
לא, זה לא פוטנציאל. היא עכשיו גם זה וגם זה.
תברר בעתיד, אבל הפוטנציאל כרגע קיים, מה יהיה בעתיד?
לא, זה לא מה יהיה בעתיד, זה קיים עכשיו, לא הפוטנציאל. היא אשת איש וגרושה, בו זמנית.
יתברר בעתיד.
יתברר בעתיד, אבל עכשיו היא גם אשת איש וגם גרושה. אגב, יתברר בעתיד זה שאלה אם זה תנאי של מעכשיו או תנאי של אם, לא נכנס לזה כרגע.
העניין הזה של חלות, חלות, זה לא פיקציה, זה לא משחק מילים בלבד, במקום להגיד מגורשת, אומרים חלות של מגורשת, אני לא רואה פה הבדל מהותי. המשל היה ברור מאוד, תכונות ועצמים, אבל מה הנמשל?
הנמשל הוא, זה מה שאני רוצה לטעון, זאת הטענה שלי, שחלות זה עצם ולא תכונה. זה לא שאלה של משחק, אם אתה חושב שזה משחק מילים, אז אתה לא עושה את ההבחנה הזאת. אני מנסה להציע פה הצעה, שזה לא משחק מילים, ולהגיד שאישה היא אשת איש, זה לא אותו דבר כמו להגיד שיש עליה חלות אשת איש. זה לא אותו דבר. יכול להיות שתהיה עליה חלות אשת איש, אבל הדינים שלה לא יהיו דיני אשת איש. כי אם יש עליה חלות סותרת, אז לפעמים יהיו דינים אחרים. החלות זה הגורם לדינים, זה לא הדינים. הדינים זה תוצאה של להיות החלות. למשל, דוגמה אחרת שהבאתי באותו מאמר, עם בעלות לדוגמה. יכול להיות מצב שאני בעלים על משהו, אבל אין לי שום זכויות בו. לא יכול לעשות איתו כלום. למשל, איסורי הנאה, לשיטות שיש בעלות על איסורי הנאה. לא יכול לעשות עם זה כלום. אז מה זה אומר שאני לא בעלים? הרי מה המשמעות של בעלות? זה שיש לי זכויות שימוש, לא? אבל אין לי זכויות שימוש. באיזה מובן אני בעלים? איך יכול להיות שיש תפיסה שאומרת שיש בעלות על איסורי הנאה? הטענה שלי זה שהבעלות זאת זיקה מטאפיזית ביני לבין החפץ. בדרך כלל יש לה השלכות הלכתיות שהן מאפיינים הלכתיים. לי יש זכויות שימוש, לאחרים אין זכויות שימוש. אבל לפעמים יכול להיות מצב שלא תהיינה ההשלכות האלה, משהו מפריע להשלכות האלה להופיע, ואין לו אר יהודה רביעה עליי, כי התורה אוסרת עליי לעשות שימוש בזכויות שלי. אז הבעלות שלי עדיין קיימת, למרות שאין לה ביטוי משפטי. אני לא יכול לעשות בשימוש בבעלות הזאת. אז לא אומר שאין בעלות. Okay? או מעוקב גט שחרור, זה בעצם הייתה הראיה העיקרית שלי, כי באיסורי הנאה, באיסורי הנאה אפשר היה להגיד שיש לי גם זכויות שימוש. רק אסור לי לעשות את השימוש. כמו החזיר, החזיר ודאי שייך לי. רק התורה אוסרת עליי לאכול אותו. זה לא פגיעה בזכויות הקנייניות שלי. אסור לי לעשות בזה שימוש. זה אסור, זה לא שזה לא שלי. תגיד, אם מישהו ייקח את החזיר הזה, אז הוא לא גזלן? ודאי שהוא גזלן, זה שלי. ואם אני רוצה, אני גם יכול לאכול את זה. אני אעבור איסור, אבל אף אחד אחר לא יכול לעכב אותי מלאכול את זה, כי זה שלי. ברמה המשפטית זה שלי לגמרי. אז באיסורי הנאה זה לא כל כך ראיה, אבל במעוקב גט שחרור, יש לי ראיות לזה, שמעוקב גט שחרור זה עבד שהפקרתי אותו. זאת אין לי יותר בעלות עליו. אבל עדיין, כל עוד לא נתתי לו גט שחרור, הוא עדיין עבד שלי,
למשל, הגמרא אומרת שמי שחובל בו, משלם לרבו, משלם לי. למה הוא משלם לי? אני לא, לא הפסדתי שום דבר, הוא לא שייך לי, אני הפקרתי את כל זכויותיי. למה הוא לא ישלם לעבד עצמו? התשובה, כי אני עדיין הבעלים. אני הבעלים למרות שאין לזה שום השלכה משפטית. וכאן זה כבר ברמה המשפטית. לא שיש איסור כמו באיסורי הנאה, כאן זה השלכה משפטית. בגלל שאני טוען שמשפטית אין לי זכויות שימוש, זה לא שלי, הפקרתי את זה.
אז למצב הזה אתה קורא חלות של בעלות?
כן. חלות של בעלות שלא באה לידי ביטוי במישורים המשפטיים. אני לא יכול לעשות בזה שימוש. אבל כאן, מה שאני לא יכול לעשות שימוש, זה בגלל שזה באמת לא שלי. ואיסורי הנאה זה בגלל שהתורה אוסרת עליי, אריה הוא דלוויה עליי. אבל כאן זה ממש לא שלי. זה פשוט לא הזכויות שלי. ובכל זאת יש חלות בעלות. זה מאוד, מאוד מחדד את מה שאמרתי קודם. שחלות הבעלות אין פירושה אוסף הזכויות שזה מקנה לי. זאת הסיבה לכך שיש לי את אוסף הזכויות הזה. אבל זה לא זהה עם אוסף הזכויות הזה. כן? אולי דוגמה אחרונה, אני קצת מפליג פה, אבל זה סתם, זה אנקדוטות מעניינות בהלכה בכלל. למשל, יש למשל, רב שמעון שקופ מדבר על קידושין שלא מסורים לביאה. מה זה קידושין שלא מסורים לביאה? מה בקידושין אומרת שאם מישהו, אם מישהו קידש, בא לאדם אחד שיש לו שתי בנות, אחיות, הוא נותן לו פרוטה, והוא אומר לו, אחת משתי בנותיך מקודשת לי, בלי להגדיר מי. והאבא מתרצה. אז עכשיו, אחת משתי הבנות מקודשת לי. עכשיו, אומרת הגמרא, זה קידושין שלא מסורים לביאה. למה? כי על, נגיד שזה רחל ולאה. על הצד שרחל מקודשת לי, אז לאה היא אחות אשתי. אסור לי לבוא עליה. אבל אם לאה מקודשת לי, אז רחל אסור לי לבוא עליה, כי היא אחות אשתי. יוצא שעכשיו, בגלל הספק, אני לא יכול לבוא לא על רחל ולא על לאה. אז אם ככה, זה קידושין שלא מסורים לביאה. אני לא יכול לבוא על אף אחת משתיהן. קידושין כאלה זה מחלוקת הבאי ורבה, האם זה קידושין או לא קידושין. קידושין שאי אפשר לממש אותם בביאה. עכשיו, איך אתם מבינים את הסיטואציה הזאת? יש פה בעצם ספק איזה אישה מתוך שתי האחיות האלה מקודשת לי, והאיסור ביאה זה נוצר בגלל הספק, כי אני לא יודע איזה משתן, אז יש לי ספק לכאורה. אז אני אשאל אתכם שאלה, מה יהיה לשיטת הרמב״ם שאומר שספק דאורייתא לכולה? מדאורייתא, זאת אומרת, החובה להחמיר בספק דאורייתא היא רק חובה דרבנאנית, אבל מדאורייתא, ספק דאורייתא לכולה. נו, אז לפי הרמב״ם הקידושין האלה כן מסורים לביאה. למה הגמרא אומרת שזה קידושין שלא מסורים לביאה? הם לא מסורים לביאה מדרבנן, אבל מדאורייתא אני יכול לבוא על כל אחד מהם, כי הרי זה ספק, ספק דאורייתא לכולה. קשה מאוד על הרמב״ם הגמרא הזאת. איך הגמרא קוראת לזה קידושין שלא מסורים לביאה? מה אתם אומרים? נתתי לכם כבר את כל הרמזים.
הקידושים האלו חלים גם על האח אחר כך, וגם על
האחים.
ולא ספק, אלא הקידושים חלו על האחות אחת ועל האחות שנייה. אנחנו לא יודעים איזה, כל אחד מהם היא מלא, מלא.
כך מסביר רב שמעון שקופ, הוא לא שואל את השאלה על הרמב״ם, זה אני שואל, אבל הוא מסביר שספקות מהסוג הזה הם בעצם בכלל לא ספקות. הקידושים חלים בוודאי על אחת לא מוגדרת משתיהן. אבל זה לא, הרי מה זה ספק? ספק, תבינו, זה נקודה עדינה. ספק זה מצב שבו, אם תשאל את הקדוש ברוך הוא, יגיד לך מה האמת. רק לך יש היעדר מידע. אתה לא יודע האם רחל מקודשת לך, או לאה מקודשת לך. אבל אם תשאל את הקדוש ברוך הוא, אז הוא יכול להגיד לך, כן, כן, זה רחל. בסיטואציה שלפנינו,
גם אם נשאל את הקדוש ברוך הוא, לא יוכל לענות לי מי מקודשת לי, כי לא הגדרתי בכלל אחת מסוימת. זאת אומרת, מה שיש פה זה לא חוסר מידע. כל ספק שלנו שאנחנו מכירים, זה היעדר מידע. זה הספק שיש, נכון? שיש לי ספק, פירוש הדבר, שאין לי את כל האינפורמציה. חסר לי מידע, מידע חלקי, אז אני בספק. אבל כאן אין לי שום מידע חלקי, יש לי את מלוא המידע בסיטואציה. כל מה שהקדוש ברוך הוא יודע, גם אני יודע. זה לא ספק. או לחילופין את הספק הזה, גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לפשוט. כי אין לו פשיטות, אין פה תשובה אמיתית שאני רק לא יודע מהי. התשובה האמיתית היא שזאת אחת לא מוגדרת מתוך שתיהן. זו התשובה האמיתית. אין פה איזה רובד נסתר שרק חסר לי מידע, אני לא יודע אותו. אז אני יכול ללכת לקדוש ברוך הוא, לשאול אותו, תגלה לי בסוד מה האמת פה, כי אני לא יודע. פה אני יודע בדיוק את האמת, אני יודע את מה שהקדוש ברוך הוא יודע. אז פה במצב כזה, אומר רב שמעון שקופ, זה לא מצב של ספק, בלשון הישיבות קוראים לזה, זה ספק ודאי ולא ודאי ספק. כן, אם אני שלחתי שליח לקדש לי אישה, תגיד שתי נשים, אמרתי לו, תבחר אחת משתיהן ותקדש לי. השליח קידש אחת ומת. אבל אני לא יודע איזה משתיהן הוא, נגיד שהוא קידש אצל דרך אבא שלה, בסדר? וגם האבא מת. אין לי אצל מי לבדוק, מסכן, היה שם מגפה המונית, כולם מתו. אין לי איך לבדוק מי מהן מקודשת לי. מה אני עושה? אני בספק. עכשיו, בספק כזה אני יכול לשאול את הקדוש ברוך הוא, כי הוא יודע מי מקודשת לי, נכון? יש פה תשובה אמיתית, רק אף אחד בעולם לא יודע אותה. זה מצב של ספק. לכן לזה בישיבות קוראים, זה ודאי ספק. יש פה בוודאות ספק. המקרה הקודם, מי שקידש אחת מתוך שתי נשים, בלי להגדיר מי, שתי אחיות, שתי נשים, זה מצב של ספק ודאי. מה הכוונה? יש לי ודאות, כאילו על שני צדדים. זה לא מצב של ספק, זה ספק שהוא ודאי, זה לא, אין פה באמת היעדר מידע, אין פה שום ספק, אלא יש פה שני צדדים שהם ודאיים, קצת דומה לחצי השפחה, חצי הבת חורין. בדיוק, כי זה שתי נשים, אבל זה קצת דומה, אוקיי? בעצם זה ממש סופר פוזיציה קוונטית, העניין הזה. זה גם היא מקודשת לי וגם היא מקודשת לי. אז זה מצב של ודאי ספק ולא של ספק ודאי. אותו דבר, נגיד, יש לי שתי מטבעות בכיס ואני מקדיש אחת מהן לבדק הבית. בלי להגדיר איזה. מה זה? יש לי ספק איזה מהמטבעות קדושה? אין פה שום ספק. גם הקדוש ברוך הוא לא יודע איזה, כי לא הגדרתי איזה משתי המטבעות אותה אני מקדיש. הקדשתי אחת ולא הגדרתי איזה. זה גם כן מצב של ודאי ספק, לא של ספק, של ספק ודאי, לא של ודאי ספק. וכן הלאה, על זה הדרך, יש עוד כמה וכמה דוגמאות, ככה, שמעון שקופ מביא שם כמה וכמה דוגמאות לעניין הזה, שזה ספק מסוג אחר לגמרי. אגב, בספק מהסוג הזה, אי אפשר להשתמש בסטטיסטיקה. סטטיסטיקה פירושה, האמת היא אחת, רק אני לא יודע מהי האמת, יש הסתברות שהאמת היא א', יש הסתברות אחרת שהאמת היא ב'. אז אני עושה חישוב סטטיסטי, אבל פה אין אפשרויות, אין פה שום אפשרויות, יש אפשרות אחת והיא ברורה וודאית, והאפשרות היא שאישה אחת מתוך השתיים מקודשת לי. זה לא שנכון להגיד שבהסתברות 50% זאת רחל, ובהסתברות 50% זאת לאה. המושג הסתברות מדבר על ספקות, על היעדר מידע. במקום שבו אנחנו מדברים על ספק ודאי, לא על ודאי ספק, אי אפשר להשתמש בהסתברות. הכלי המתמטי להשתמש אגב בסיטואציות כאלה נקרא פאזי לוג'יק, לוגיקה עמומה, אבל לא הסתברות. לוגיקה עמומה זה לוגיקה שמטרתה לטפל במצבים עמומים, במצבים שהם מורכבים מכמה אפשרויות, אבל זה לא הסתברות, זה משהו אחר לגמרי. לכן ההבחנה בין שני המצבים האלה היא הבחנה שונה, למשל נפקמינה, נחזור לקווי, הרי כל המטרה שלי זה להראות שקווי יש אפשרות שאולי אני בכלל לא נמצא בספק, לא ספק עובדתי ולא ספק הלכתי, אלא הוא גם חיה וגם בהמה. אז איזה דין יחול עליו? תמיד הדין הפוזיטיבי ולא ההיעדר, כמו שעשינו בכל הדוגמאות האחרות. מה ההבדל
בין זה לבין ספק, למשל, מה יקרה אם יש לי דבר שהוא ספק חלב של כבי? אולי חלב של כבי, אולי שומן. אז לכאורה זה ספייק ספייקה, נכון? ספייק ספייקה, גם באיסור דאורייתא מותר. אבל אם הספק הראשון הוא לא באמת ספק, הוא ודאי ספק, הוא לא ספק ודאי. נכון? עשרה, הוא ספק ודאי, לא ודאי ספק. כן? הוא ספק ודאי. יש פה מצב ודאי. זה מצב ודאי של חלב קלוש.
לא,
זה
לא
עוד. אתה שומע?
מה? כמו סופרפוזיציה.
לא שומע
אותך
טוב.
כמו סופרפוזיציה בוונטים, שבעצם יש לך שני המצבים.
נכון, אבל זה שני המצבים נמצאים, זה לא שאני לא יודע איזה אחד משניהם. שניהם. זה בדיוק הסופרפוזיציה הקוונטית. אז במצב כזה, אם אני עכשיו בספק האם זה חלב של כבי או שזה שומן, האם מותר לי להקל? זה ספק ספקה? תשובה שלי היא שלא. כי חלב של כבי אסור, הוא אסור בוודאי מצד החיה שבזה, לא מצד הבהמה שבזה. אז עכשיו, ממילא, הספק לגבי זה הוא רק ספק אחד, הוא לא ספק ספקה. תחשבו על הפלייטי שהבאתי בשיעור על חצי שיעור. הפלייטי אומר, זה ספק של חיה בעוצמה קלושה, באיכות קלושה. לכן הוא אסור מדאורייתא מדין חצי שיעור. חצי שיעור איכותי. זה לא ספק חלב, ספק חלב מותר, ספק חלב אסור. זה לא, זה בכלל, זה אסור גמור, רק זה איסור קלוש. אז אם יש לי ספק על איסור קלוש, אבל האיסור הקלוש הזה הוא דאורייתא, אז זה לא ספק ספקה, זה ספק אחד שאני אמור להחמיר בו, לא להקל. זה למשל השלכה של התפיסה שכבי הוא לא ספק, אלא ודאי שניהם. אוקיי? טוב, בואו נצא להפסקה של 5 דקות, ואני אחזור אחר כך לבין את הסוגיה הזאת.
אוקיי, אנחנו חוזרים. בסדר? אפשר לפתוח מצלמות. מיכאל, אתה איתנו? אלעד? מיכאל, אלעד, אתם איתנו? טוב, אני ממשיך.
אני איתך, כן, אני פשוט לא יכול לפתוח את... פשוט לא יכול לפתוח את המצלמה לצערי.
עד כאן בעצם עשיתי איזו סקירה על האפשרויות להבין את הספק של קבי. מה שאני רוצה עוד להספיק, אני חושב שזה לקח לי יותר זמן ממה שחשבתי, זה לחזור לסוגיה שלנו ולראות מה בעצם היא אומרת בהקשר הזה. אז בסוגיה שלנו, הגמרא מבינה כנראה, ככה לפחות נראה, לפחות לרבי יוחנן, שקבי זה בריאה בפני עצמה, ואולי גם לריש לקיש, דיברנו על זה, איך להבין את הסוגיה לפי ריש לקיש. ובאמת, הרי אם המצב פה היה ספק, אז לפי ריש לקיש, בלי קשר לפסוק, היינו צריכים להחמיר. אם ריש לקיש אומר שזה אסמכתא בעלמא, ובעצם זה רק איסור דרבנן, אז מיניה וביה לא יכול להיות שזה ספק. ספקא דאורייתא אמור להיות לחומרא, גם לשיטתו. אז לכן, מהסוגיה שלנו נראה איכשהו שהיא סותרת את מה שנראה משאר הש"ס, שקביעו מצב של ספק. אצלנו בסוגיה נראה שזה מצב של ודאי, זה לא מצב של ספק, הגמרא באמת אומרת, אם זה היה ספק, אז לא היינו צריכים פסוק, כדי ללמד אותי שצריך להחמיר, או כי התורה הייתה מגלה לי מהו עקבי, או בגלל מה שתוספות ורשי הסבירו, סליחה, זה מה שרשי ותוספות הסבירו, או בגלל מה שתוספת יום הכיפורים אמר, שבספק אנחנו אמורים להחמיר גם לי החידוש של התורה, אז למה התורה צריכה לחדש לי של להחמיר בספק חלק? אז מהמסקנה בסוגיה שלנו נראה שקבי הוא באמת ודאי ולא ספק, הוא בריאה בפני עצמה, ככה לשון הגמרא. איך זה מתיישב עם הגמרות המקבילות שאומרות שמדובר פה בספק? אני רק מזכיר שבגמרות המקבילות ראינו ששיטת רבי יוסי היא שקבי זה בריאה בפני עצמה. אז אפשר היה להגיד שהסוגיה שלנו הולכת בשיטת רבי יוסי, אבל אז יוצא שבשיטת רבי יוסי, גם בסוגיות האחרות, קבי הוא באמת לא ספק, הוא בריאה בפני עצמה. רוב הראשונים לא הבינו ככה את רבי יוסי, הם טוענים שגם ברבי יוסי זה ספק. אבל זאת אפשרות שעקרונית יכולה לעלות פה לשולחן. בואו נראה איך העסק הזה עובד. אז בתוספות, אצלנו בסוגיה, אני אשתף אותו רגע. תוספות כמובן הבינו שקבי הוא ספק. זה אנחנו ראינו כבר, נכון? כי תוספות אומר, יותר מזה, תוספות הבינו שקבי הוא ספק עובדתי, כי הם אומרים שיש לו הרי סימנים לשני הצדדים, ואם יש לו סימנים לשני הצדדים, אז בעצם יש פה ספק האם הוא חיה או בהמה, עובדתית, לא הלכתית. זה התוספות הקודם. עכשיו, התוספות פה, הוא אומר ככה, קבי בריאה בפני עצמה הוא, היי בריאה בפני עצמו דהכה, היינו שאינו ספק חיה או בהמה. אבל הדאמר רבי יוסי בפרק אותו ואת בנו, קבי בריאה בפני עצמו הוא, ולא יכריעו בו חכמים אם מין חיה או מין בהמה, ההוא אהבי פירוש שהוא ספק חיה, ספק בהמה. אומר תוספות, בעצם המינוח בריאה בפני עצמה בסוגיה שלנו, הוא לא מתפרש באותה צורה כמו המינוח בריאה בפני עצמה בסוגיה שם. בסוגיה שם, כשרבי יוסי אומר שכבי הוא בריאה בפני עצמה, הוא מתכוון לספק. בגמרא אצלנו כשאומרים כבי הוא בריאה בפני עצמה, מתכוונים לוודאי, לא לספק. הראיה, אז אצלנו הראיה פשוטה, כי אצלנו הרי הגמרא אומרת שאם זה היה ספק, אז היה פה קושי, נכון? למה התורה צריכה לרבות לי להחמיר בספקות? על כורחנו שהתירוץ צריך לרדת מזה, התירוץ צריך להגיד כנראה שזה לא ספק, ולכן צריך את הריבוי של התורה. אז באמת אצלנו כשאומרים בריאה בפני עצמה הכוונה, שזה לא ספק. אבל תוספות אומר, בסדר, אבל בריאה בפני עצמה, בלשונו של רבי יוסי שם, זה כן מתפרש כספק. זה לא הולך כרבי יוסי שם, כי רבי יוסי שם, למרות שמשתמש באותו מונח, בריאה בפני עצמה, רבי יוסי מתכוון שזה ספק, ולא יכריעו בו חכמים. בין שאצלנו בגמרא, אצלנו בגמרא יש רק כתוב שבריאה בפני עצמה, לא כתוב שלא יכריעו בחכמים. כן, כבי בריאה בפני עצמה היא. דעיר אותי מאחי, יד אמר אבידי ברבין אף כל איתוי, ספקה הוא, יצטריך קרא לריבוי הספקה, אלא בריאה שאני. החנמי, בריאה שאני. בסדר? אז הוא אומר, זה בריאה בפני עצמה, ולא מוסיפים את המשפט, ולא יכריעו בחכמים. בגמרא המקבילה אצל רבי יוסי, אז אומרים בריאה בפני עצמאי, ולא יכריעו בחכמים. אני כאן מדייק התוספות, שגם רבי יוסי, שנוקט את המונח בריאה בפני עצמה, מתכוון בעצם לספק. לא כמו בגמרא אצלנו, שזה ודאי. מה הראיה של תוספות? אז אומר ככה, מה זאת אומרת מה הראיה? אצלנו בסוגיה ברור מה הראיה שלו, חייב להיות שכשכתוב אצלנו בריאה בפני עצמה, הכוונה היא לא לספק אלא לוודאי. אבל מי אמר לתוספות שגם, שרבי יוסי, שנוקט שם את אותו משפט בסוגיה שם, למה הוא לא יכול להתפרש גם כן באותה צורה? שזה לא ספק אלא ודאי. מה מכריח את תוספות לומר שיש מחלוקת הסוגיות, והמילה בריאה בפני עצמה בסוגיה שם פירושה ספק? זה צריך ראיה. זה שאצלנו זה ודאי זה ברור. ולמה לא להגיד שגם שם זה ודאי? אז הוא אומר, דעה שמינן לרבי יוסי דאמר בפרק כיסוי אדם, כבי אין שוחטים אותו ביום טוב. ואם שחטו, אין מכסים את דמו. והיא אבי בריר לה, שהוא בריאה, ולא אבי לא חיה ולא בהמה, יהיה מותר לשוחטו לכתחילה. דעה, לאו בר כיסוי הוא. מה זאת אומרת? תוספות אומר, הרי הגמרא בכיסוי אדם, הגמרא אומרת שלא שוחטים את הכבי ביום טוב, ואם שחטו לא מכסים את דמו. עכשיו בוא נראה, אם היה מדובר פה מצד ספק, זאת אומרת, אם היה מדובר פה, סליחה, מצד ודאי, אז הכבי בעצם הוא סוג שלישי. הוא לא חיה והוא לא בהמה. מה דינו של אחד כזה לגבי כיסוי אדם? חיה ועוף מכסים את דמם, בהמה לא מכסים את דמה. אז מה, אם כבי הוא משהו שלישי, מה היה צריך להיות דינו?
לא חיה.
לא,
כן.
לא מכסים את דמו, כי הוא לא
חייב. דהל לב בר כיסוי הוא. לא התחדש לגביו הכיסוי, זה לא שאלה של ספקות. הכיסוי התחדש לגבי חיה ועוף, כל השאר, לא. מי זה כל השאר? עד עכשיו חשבנו שכל השאר זה רק בהמה. מדבר שלא, יש גם סוג שלישי, אבל גם הוא נכלל בכל השאר, שלא צריך לחסות. אז מה הבעיה? אז למה לא לשחוט אותו ביום טוב? לא צריך הרי לחסות אותו. מה הבעיה? רואים, אומר התוספות, שכשאומרים בריאה בפני עצמה שם, הכוונה היא לספק, לא לוודאי. לספק חיה, ספק בהמה. לכן מצד החיה יכול שצריך לחסות את הדם, ולכן לא שוחטים אותו ביום טוב.
אבל אז יוצא שרבי יוסי בעצם הוא דומה מאוד לדעה שם בחולין, שאומרת שבא מן התייש ומן הצביעה, זאת אומרת, אין הפקמינה בין רבי יוסי לדעה,
זה כפי שניהם
זה ספק.
זה באמת אחת ההערות של הרמב"ן על שיטת התוספות, נראה זה עוד מעט, שלפי זה בעצם יוצא שלא ברור מה רבי יוסי חידש ביחס לדעה הקודמת. אז הוא קורא לספק הזה, ספק בצורה אחרת, בריאה בפני עצמה, אבל הכוונה לספק. מה זה שונה מהדעה הקודמת? הרי זה מופיע לכאורה כמחלוקת תנאים. אין פה שום מחלוקת, אז זה ספק וזה ספק. אבל ככה תוספות, ככה תוספות נוקט, יכול להיות שההבדל הוא שלפי רבי יוסי זה ספק דין. ולפי השיטה הקודמת זה ספק במציאות. אתה לא יודע אם הוא חיה או בהמה. לפי רבי יוסי, אתה יודע, הוא לא חיה ולא בהמה, הוא סוג שלישי, בריאה בפני עצמה. אבל יש לי ספק איזה דינים להכיל עליו, האם של חיה או של בהמה. אז דה פקטו אני כן בדיני ספקות. דיברנו על זה באחת האפשרויות הקודמות, בהבנת הספק של קבי. ואז אפשר אולי להבין, גם לפי תוספות, מה המחלוקת בין רבי יוסי לבין הדעה הקודמת. צריך רק להבין שאצלנו בסוגיה אין אופציה כזאת. אז אולי גם אצלנו בסוגיה כשאומרים שהקבי הוא בריאה בפני עצמה מתכוונים לזה, שזה סוג שלישי, יש לגביו ספק הלכתי איזה הלכות להכיל עליו. לא, אי אפשר להגיד את זה. כי אם זה היה ספק, אז חוזרת השאלה, אז למה צריך פסוק כדי להגיד לי את הספק? נכון? אז לכן התוספות מסיק שזה לא יכול להיות, אצלנו מה שלא יהיה הגמרא שם, איך שלא נסביר אם רבי יוסי חולק על הדעה הקודמת או לא חולק על הדעה הקודמת, אלינו שתי אפשרויות. בכל מקרה, אצלנו בגמרא, הטענה היא שאין בכלל ספק, לא עובדתית ולא הלכתית. קבי הוא גם חיה וגם בהמה. ובמובן מסוים אולי אפשר להגיד אפילו, שאם אתה אומר שזה בריאה בפני עצמה, אז אתה בעצם אומר שהוא גם חיה וגם בהמה, ואז השאלה, אז אין פה ספק, השאלה זה איזה דינים להכיל עליו. כשאתה אומר שהוא ודאי ואין לגביו ספק עד דינה, אז אתה אומר שהוא לא חיה ולא בהמה. לא שהוא גם חיה וגם בהמה, אלא הוא סוג שלישי. ככה גם רואים בתוספות, נכון? תוספות, אם הוא היה גם חיה וגם בהמה, הוא היה חייב בכיסוי מצד החיה שבו. נכון? אז לכן הטענה היא כשהתוספות אומר בריאה בפני עצמה אצלנו בסוגיה שזה לא ספק, פירושו לא חיה ולא בהמה, אלא סוג שלישי. אז רבי יוסי שאומר בריאה בפני עצמה, אפשר להבין אותו שהכוונה הוא גם חיה וגם בהמה, באמת אין ספק עובדתי לגביו, אבל יש ספקות הלכתיים, האם להתייחס אליו כחיה או כבהמה, לגבי כיסוי אדם, חלב וכדומה. זה דעת רבי יוסי מול הדעה שלפניו, שאומרת שבכלל יש ספק גם ברמה העובדתית. אבל אצלנו בסוגיה, הטענה היא שאין ספק לא עובדתית ולא הלכתית, כי הוא לא חיה ולא בהמה. משהו שלישי. זה כמובן מעורר את השאלה, איך המוראים אצלנו בסוגיה, ריש לקיש ורבי יוחנן, חולקים על תנאים, הרי שם זה מחלוקת תנאים. איך יכול להיות שהמוראים חולקים על מחלוקת, חולקים על כל התנאים? הרי מעלים פה אפשרות שלא עולה שם. שם עולה אפשרות אחת זה בהמה, אפשרות אחת זה ספק במציאות, אפשרות שלישית של ספק בדין. אצלנו ריש לקיש ורבי יוחנן אומרים, לא, זה לא ספק, לא במציאות ולא בדין. הם חולקים על תנאים. התשובה היא כן. למה? כי יש לנו ברייתא שמרבה מכל חלב את הקבי. נכון? הברייתא הזאת נאמרה על ידי תנאים. וריש לקיש ורבי יוחנן מדייקים בברייתא הזאת, שאם זה היה מצב של ספק, לא היה מקום להביא לימוד מפסוק. משמע שהתנא של הברייתא סובר שקבי זה לא ספק. ריש לקיש ורבי יוחנן פוסקים כמותו, אבל הוא תנא. אז הוא יכול לחלוק על הדעות התנאיות שמופיעות בסוגיה שם. אוקיי, אז זאת שיטת התוספות. אז לשיטת התוספות, אם ככה, הסוגיה שלנו אומרת שזה ודאי, זאת אומרת, זה סוג שלישי, זה לא חיה ולא בהמה. הסוגיה שם, יש מחלוקת אם הוא גם חיה וגם בהמה, וזה ספק בדין, או שיש ספק במציאות, הוא או חיה או בהמה, ואנחנו לא יודעים. וכמובן, יש גם את הדעה של רשב"ג, שהוא בהמה לגמרי, אבל זה לא חשוב לענייננו. אז זה מה שיוצא מתוספות, ואם ככה יש פה מחלוקת בין הסוגיות, מחלוקת תנאים, מחלוקת בין הסוגיות.
הרמב"ן, הזכרתי כבר את קיומו, ביבמות פי ג' כותב את זה, שזה לא ספק, אבל בניגוד לתוספות, הוא טוען שזה לא ספק בכל השס. גם רבי יוסי, שם, בסוגיה שם, שתוספות הוכיחו שזה, הוא סובר שזה ספק, אומר הרמב"ן, מה זאת אומרת? הרי רבי יוסי אומר שזה בריאה בפני עצמה. בריאה בפני עצמה זה לשון שלא ספק, כמו לשון בסוגיה אצלנו. לכן ברור שגם רבי יוסי, שהסוגיה שלנו הולכת עם רבי יוסי שם, ורבי יוסי שם אומר שקבי הוא לא ספק, הוא בריאה בפני עצמה. זה כמובן מחזיר לנו את השאלה, אז מה אנחנו עושים עם הראיה של תוספות על כיסוי אדם? עוד רגע נראה. אז בואו נסתכל על הרמב"ן. עוד בסוף פרק הראל, עד אמר רבי יוסי אנדרוגינוס, בריאה בפני עצמו הוא, ולא הכריעו בו חכמים עם מין זכר, עם מין נקבה הוא. פרשו חכמי הצרפתים ז"ל. דמה היא בריאה? בריאה מיוחדת, שלא הכריעו בו חכמים עם מין זכר או מין נקבה. לומר שהוא ספק. להפוקה ממן דאמר, אנדרוגינוס כהן שנשא אישה, מאכילה בתרומה. כן, שהוא גם זה וגם זה. אבל לא, הוא ספק. תדע, מדקה אמר ולא הכריעו בו חכמים, והיא בריאה בפני עצמה ממש, שאינו ספק, עד רבה הרי הכריעו בו, שאינו לא זכר ולא נקבה. והביאו ראיה לדבר, כן, בעלי התוספות, הביאו ראיה לדבר, מדברים על מסכת נידה פרק המפלת, אמר רבי, אמר רב טומטום ואנדרוגינוס, שראו לו ונו עודם, אין חייבים עליהם על ביאת מקדש, ואין שורפים עליהם את התרומה, כן, הם לא נטמאים. ראו לובן ועודם כאחת, אין חייבים על ביאת מקדש, אבל שורפים עליהם את התרומה, שנאמר מזכר נקבה תשלחו, זכר ודאי, נקבה ודאית, ולא טומטום ואנדרוגינוס. על מה? לרב אנדרוגינוס פייק אהבה, והיא זכר הוא מתאמה משום לובן, והיא נקבה היא מתאמה משום עודם. מסלקדה איתך רבי יוסי בריאה בפני עצמה, שאינו לא זכר ולא נקבה כאמר, אם כן אפילו בלובן ועודם כאחת לא יתאמה כלל, ולא נשרוף עליה תרומה וקודשים. דערב כרבי יוסי דברית הסביר עלי, כדי פרישית בדוכתא. אלא שמע מינה, אנדרוגינוס לרבי יוסי, ספק זכר, ספק נקבה הוא, ובריאה דספק כאמר, מה שהוא אומר שזה בריאה, הכוונה שזה ספק. וכן פרשו זו שאמרו במסכת חולין, לגבי עקבי, רבי יוסי אומר בריאה בפני עצמה היא ולא הכריעו בו חכמים, עם מין חיהו, עם מין בהמהו, לומר שהוא ספק. וראיה הביאו, הרבי יוסי גופי כאמר, כבי אין שוחטים אותו ביום טוב, ואם שחטו אין מכסים את דמו, כן, תוספות בחולין, זה, התוספות המקביל נמצא אצלנו בסוגיה ביומה. ואם בריאה ממש הווה, אם כן לא שייכה במצוות כיסוי כלל, דחייקתי. כל זה נתפרש בתוספות מסכת נידה והם העריכו עוד. עד כאן זה שיטת התוספות שראינו. אומר הרמב"ן, ולפי דעתי, אינן דברים נכונים. דלשון בריאה בפני עצמה, הוא להפוקה מספק מיתמר. כשאומרים לך בריאה בפני עצמה, פירוש המילולי, זה שזה לא ספק, זה בא להוציא מהשיטה שזה ספק. בכל מקום, כי דאמרי לנו גבי עקבי בפרק בת רדיומה, מה הראיה שלו? מהסוגיה שלנו, בפרק בת רדיומה. כל חלב לרבות עקבי וחצי שיעור, ואבינן במייקה סבריקה סבר עקבי ספייקה היא, ספייקה אבה, היא צריכה להיטוי ספייקה, הוא פריק, כסבר עקבי בריאה בפני עצמה אבה. ילותי מאחי, עד עבד הברבין, כל דם לרבות דמו של כבי, היא צריכה לעיתוי ספייקה, אלא כסבר כבי בריאה בפני עצמה היא, היינו שאינו לא חייב ולא בהמה כלל. אז רואים שלשון בריאה בפני עצמה מתפרשת בכל מקום, כמשהו שהוא סוג שלישי, הוא לא בהמה ולא חיה, כמו שאנדרוגינוס הוא לא זכר ולא נקבה, אותו דבר. אמנם...
מה הוא יעשה עם הלשון ולא... ולא
הכריעו
בו חכמים.
אמרתי, זה הסברתי קודם. לא הכריעו בו חכמים, הכוונה להפך. חכמים לא קבעו לו סטטוס אחד מהשניים הידועים, אלא השאירו אותו כפי שהוא. הם לא הכריעו אותו לכיוון מסוים, אלא מה כן? השאירו אותו כסטטוס עצמאי. מעורב, או לא מעורב, אלא שלישי, לא משנה.
אז היה צריך להגיד, הכריעו בו חכמים, שאינו לא חייב ולא...
הם לא הכריעו בו חכמים, זה המציאות. לא, הם לא הכריעו, זה המציאות הכריעה. הכריעו חכמים, הכוונה שבגלל שבמציאות הרי הוא משהו בין חיה לבין בהמה, אז אתה יכול להסתפק בזה, היה מקום להגיד שחכמים יגידו לך הלכתית, להתייחס אל הסוג הזה כמו הסוג של חיה או כמו הסוג של בהמה. זה נקרא שחכמים היו מכריעים.
אבל חכמים לא הכריעו, אלא מה? נשארים כמו שהמציאות מכתיבה. מה המציאות? שהוא סוג בפני עצמו. כך צריך להגיד לפי הרמב"ן, אני מסכים שזה לא הפשט הפשוט, אבל מצד שני בריאה בפני עצמה, הוא צודק שזה כן הפשט הפשוט. יש פה צדדים לכאן או לכאן. עכשיו תשימו לב, יש פה ראייה, תראו, אני אומר, הושמע מן הדל, אני קורא שורה לפני הסוף, הושמע מן הדלשון בריאה בפני עצמה היא, להוציאו מכלל ספק איתמר, והכתוב צריך לרבות לעניין דם, שנוהג בחיה ובבהמה, ובוודאי לשון אחד הוא, הוא פירוש שווה מתפרש בהם בכל מקום. שימו לב, הוא מכניס פה באמצע משהו שקל לא לשים לב אליו. תראו רגע אצלנו בסוגיה. יחד. בגמרא, איצטריך קרא לעיתויי ספקא מופיע פעמיים בגמרא שלנו. זוכרים? בהתחלה, ריש לקיש אומר שחצי שיעור זה אסמכתא. אומרת הגמרא, החינמי מסתברא, כן, כאן, דסלקא דאורייתא, כבי ספקא הוא. איצטריך קרא לעיתויי ספקא? מה הכוונה? אז מסבירים לנו רש"י ותוספות, כיוון שזה ספק במציאות, האם הוא חיה או בהמה, התורה במקום להגיד לי לאסור את החלף, שתגיד לי מה זה כבי כבר. תספר לי מה זה כבי. זה המקום הראשון. ממשיכה הגמרא ואומרת, אם משום מה לא איריה. זה לא ראיה. כסברי, כבי בריאה בפני עצמאי. לא, הם חושבים שבריאה בפני עצמאי. די לא תימא אחי, הדם הרב אידי ברבין, אף כל ליטויי כבי, כבי ספיקה הוא. איץ צריך קרא לריבוי ספיקה, אלא בריאה שני, הכנה מבריאה שני. על מה מדבר אבידי ברבין? חשבתם על זה? מה זה האף כל לעיתוי עקבי? באיזה דין הוא עוסק? באיסור אכילת דם. יש פסוק שאוסר אכילת דם של חיה, ויש פסוק שאוסר אכילת דם של בהמה. עכשיו פה ברבידי ברבין, אני לא מבין מה תוספות יכול בכלל להגיד. הרי דם אסור גם של חיה וגם של בהמה. אז אם כבי הוא ספק חיה, ספק בהמה, אז הדם שלו אסור ממה נפשך. אם הוא חיה, זה אסור כדם של חיה, אם הוא בהמה, זה אסור כדם של בהמה. אז מה אכפת לי שהוא ספק? לכן הגמרא פה, כשהיא אומרת, כבי ספיקה הוא, איץ צריך קרא לריבוי ספיקה, על מה היא מדברת? מה זה בריאה שאני? אם אתה אומר שכבי הוא ספק, אז מה, צריך פסוק לרבות לי את הספק? אלא מה? בריאה שאני. ומה הכוונה בריאה שאני? לפי תוספות הכוונה, ספק של בריאה, נכון? מה זאת אומרת? בריאה, הרי אם באמת זה היה בריאה שהיא גם חיה וגם בהמה, אז איסטר יקרא לריבוי שאדם שלו אסור? הרי אדם של חיה אסור ואדם של בהמה אסור. אז אם הכבי הוא גם חיה וגם בהמה, אז ברור שאדם שלו אסור. אם צריך פסוק לאסור את הדם של כבי, יש רק פתרון אחד, שהכבי הוא לא חיה ולא בהמה. כמו שהרמב"ן טוען, הוא צודק, הכבי הוא לא חיה ולא בהמה, נכון? ואז מה אתה אומר? זה סוג שלישי. אם זה סוג שלישי, אז יכול להיות שדם של חיה אסור ממקור אחד, דם של בהמה אסור ממקור אחר, אבל דם של כבי אולי יהיה מותר, צריך מקור נפרד כדי לאסור את הדם של כבי. שימו לב, פה הלימוד הוא לא על מה נפשך, הוא לא עם, על הצד של חיה או על הצד של בהמה, בוא תחמיר מספק. פה זה ברור שלא מדובר על ספק. אם היה ספק, לא היה צריך מקור כדי ללמד על זה. לכן פה ברור שמדובר על ספק במובן הזה, שזה לא בהמה ולא חיה, בריאה בפני עצמה, הכוונה סוג שלישי. אגב, כאן גם תוספות מסכים. אך תוספות טוען שזה הפירוש בסוגיה שלנו. בסוגיה של רבי יוסי שם, הוא טוען שזה ספק. אבל בסוגיה שלנו אנחנו חייבים לומר שהבריאה בפני עצמה, הכוונה ודאי ולא ספק. שזה סוג שלישי, אוקיי? הרמב"ן אבל מוכיח מהסוגיה כאן את העיקרון הכללי, כי הוא מניח בניגוד לתוספות, שאותה לשון שמופיעה בשני מקומות לא יכולה להתפרש בשתי צורות שונות. אם אצלנו בסוגיה כשכתוב בריאה בפני עצמה,
הכוונה לא לספק אלא לסוג שלישי, אז כך צריך לפרש גם בדעת רבי יוסי. מה הוא עושה עם הראיות של תוספות? הרי תוספות הביא ראיות. בואו נראה. הוא מביא אחרי זה לרבי אלו מומין וכולי, עוד, עוד, עוד ראיות בהמשך. בהמשך הוא אומר ככה, ומה שאמרו ולא הכריעו בו חכמים, כמו ששאלתם עכשיו, לומר מין בפני עצמו הוא שאין סימניו מכריעים אותו להיות מכלל מיני חיה או מכלל מיני בהמה, אלא מצאו בו סימני שניהם, לפיכך עשאו הוא מין שלישי בפני עצמו. לא הכריעו חכמים, הכוונה לא לקחו אותו לאחת משתי הכפות שביניהם הוא מתנודד, להכריע בלשון חכמים, הכוונה להטות את הכף לאחד הצדדים מתוך השניים. ולא, לא הכריעו את זה לא לצד הזה ולא לצד הזה, אלא לקחו אותו להיות סוג שלישי. לכן באנדרוגינוס הוא אומר אותו דבר. הוא לא ענה מה הוא עושה עם הראיה של תוספות. הרי תוספות אומר, אמר שלגבי כיסוי אדם, אז מה השאלה? האם הוא... כן, אם זה לא... אם זה מין, אם זה סוג שלישי, אז בעצם ברור שלא צריך לחסות את הדם, אז למה צריך להגיד, למה את הכבי לא שוחטים ביום טוב? תשחט אותו, כי הרי לא צריך כיסוי אדם. כיסוי אדם מתחדש רק על חיה ועוף, לא בהמה ולא כבי שהוא סוג שלישי. מה הרמב"ן עונה על הקושייה הזאת? לא כותב, זה מוזר. נדמה לי שמשהו יענה על זה, שימו לב. הוא הרי אומר שיש בו את סימני שניהם. במובן הזה הוא כן למד כמו תוספות. מה זה אומר? עשו אותו כסוג שלישי, אבל בעצם הוא שילוב של חיה ובהמה, לא מספק, הוא שניהם יחד. רק המצב הזה שבו מוזגים את שני הדברים ביחד, הוא בעצמו הסוג השלישי. זה לא הסוג השלישי שתוספות אומר, שהוא לא חיה ולא בהמה, סוג שלישי. אלא זה סוג שלישי, הוא גם חיה וגם בהמה, וחכמים קבעו שאנחנו אמורים להתייחס אליו כסוג שלישי. זה הכוונה לא הכריעו בו חכמים, לא הכריעו אותו לצד סימני החיה, לא הכריעו אותו לצד סימני הבהמה, אלא קבעו שהוא סוג שלישי, אבל זה לא סוג שלישי כמו תוספות שזה לא חיה ולא בהמה, אלא זה סוג שלישי שזה גם חיה וגם בהמה. אם זה ככה זה משהו אחר, כי אז אתה שואל אותי האם לשחוט אותו ביום טוב, אז ודאי שצריך לחסות את הדם שלו, למה? לא מספק, ודאי הוא לא ספק. כי הוא ודאי חיה, זוכרים את מה שאמרתי למעלה, הוא גם חיה וגם בהמה, זה ספק ודאי, זה לא ודאי ספק, זה הרמב"ן, הרמב"ן טוען שכבי זה ספק ודאי, כמו הפלייטי, נגד התוספות שאומר שזה ספק רגיל, או לא ספק ודאי, אלא בכלל סוג שלישי, בסוגיה שלנו זה סוג שלישי, בסוגיה המקבילה זה ספק רגיל, ספק חיה, ספק בהמה, הרמב"ן אומר לא, בריאה בפני עצמה פירושו סוג שלישי, אבל, שימו לב יש הבדל, אצלנו בסוגיה סוג שלישי פירושו לא חיה ולא בהמה, כנראה, אם אני מבין נכון, כי אחרת הדם שלו אמור להיות אסור, זה רבי רבידי ברבין, בסוגיה שם של רבי יוסי כשכתוב בריאה בפני עצמה, הכוונה גם חיה וגם בהמה, ועדיין לא ספק, בדוחק, ברמב"ן אין לזה רמז, נראה שהוא רוצה להגיד, שצריך לפרש את זה בכל המקומות אותו דבר, אבל עוד פעם, זה לא נורא, כי אני מפרש בכל המקומות אותו דבר, רק במובן הזה, שבריאה בפני עצמה היא לא ספק, במובן הזה, כל מקום שכתוב בריאה בפני עצמה, זה אותו דבר, רק שם כתוב בריאה בפני עצמה, ולא הכריעו חכמים, אז זה גם חיה וגם בהמה, ולא הכריעו חכמים, הכוונה קבעו את זה להיות סוג שלישי, אצלנו יכול להיות שהכוונה זה לא חיה ולא בהמה, זה בריאה בפני עצמה, לכן פה גם אין את התוספת של ולא הכריעו חכמים,
כי אין מה להכריע, זה לא ספק, זה לא גם חייב וגם בהמה, זה לא זה ולא זה. אז יכול להיות שהרמב"ן מסכים שיש חילוק בין הסוגיות, למרות ששניהם בריאה בפני עצמה, הכוונה לא ספק. אבל יכול להיות גם שהרמב"ן טוען שבכל הסוגיות, זה גם בהמה וגם חיה, גם אצלנו. גם אצלנו וגם שם. אז מה?
אז מה עם רבידי ברבין?
בדיוק, אז רבידי ברבין, הרי מביא מקור שאוסר את הדם, איך אפשר, מה צריך מקור? אז זה גם חיה וגם בהמה? לא, הרי חכמים קבעו שמשהו שהוא גם חיה וגם בהמה הוא מין שלישי. אז אם התורה אסרה דם של חיה ודם של בהמה, זה עוד לא אומר שהיא אוסרת דם של מישהו שהוא גם חיה וגם בהמה. גם חיה וגם בהמה זה סוג שלישי. מי אמר שהדם שלו אסור? במסקנה הוא באמת אסור, אבל צריך מקור. לכן רבידי אומר שצריך מקור. ואז זה פשט הרמב"ן, כי אז יוצא שלפי הרמב"ן זה באמת בריאה בפני עצמה, זה מתפרש אותו דבר בכל הש"ס, גם אצלנו בסוגיה, גם במקום אחר, ובכל המקומות זה לא כמו הבריאה בפני עצמה של תוספות אצלנו בסוגיה, שזה לא זה ולא זה, לפי הרמב"ן זה גם זה וגם זה, אבל קבוע זה סטטוס של מין שלישי. אוקיי? יש... טוב, אני חושב שאנחנו נעצור כאן, כי המשך כבר פחות חשוב. לא הספקתי כבר להתחיל לדיל חינוך, אנחנו נתחיל לדיל חינוך בשיעור הבא, זה אומר מחר, מחר ביום שני, שלחתי לכם את המקורות,
איפה זה בפרק שמיני, דין חינוך, זה ממש, איפה זה, באיזה דף זה?
חינוך?
בפרק שמיני דיומה, כן, איפה, למה זה?
פי בית עמוד א',
בבית עמוד א'?
כן.
אוקיי.
אני שלחתי לכם את זה בקובץ שעולה בדרופבוקס, בסוף תמיד יש הנחיות לפעם הבאה. אוקיי? עכשיו, אני מדלג לפי בית, כי עד שם זה הכל או אגדתות, או דיון בחמשת העינויים, שזה עשיתי בשנים קודמות, ולא, אני לא אחזור לזה כאן שוב. אז אני אעסוק עכשיו קצת בדין חינוך, זה ייקח לנו לפחות שתי פגישות. אבל זה הנושא הבא. אוקיי.
תודה רבה.
הכוח.
תודה רבה.